שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
בוא ננסה רגע, אתה יודע, בכמה משפטים קצרים להבין מה הפחד של הצד שאתה, לא יודע, מייצג, אבל בא מתוכו, מקרבו. בוא נלך להכי קיצון, הכי מפחיד שיכול להיות.
אני מייצג את הצד של עם ישראל. הפחד שלי זה שנתפרק, מאוד פשוט. אותי לא מעניין סעיף 4ב ברפורמה המשפטית. אני לא יודע אם מישהו יכול להתחייב על זה ש2000 שנות גולה, גלות, מישהו חלם על שיטת הסניורטי או על הוועדה למינוי שופטים או על פסקת ההתגברות. אני יכול להתחייב על זה שהרבה יהודים חלמו על חזרה לציון ושיבת ציון. ובעיניי לא הגיוני שאנחנו מנהלים ויכוח על העצים ולא רואים תייר. ויש אחריות לכל מי שנמצא בממשלה ובקואליציה לוודא שהמדינה הזאת לא מתפרקת. אני היסטוריון של ימי בית שני. המדינות היהודיות הקודמות החזיקו מעמד סדר גודל של 80 שנה. ודווקא בעשור השמיני אנחנו אומרים לחזק את הקירות, לא להריד אותן. אני שומע אנשים שאומרים, לא, עקרונית, אנחנו נעביר עד הסוף על הפעם ועל חמתם, שמאלנים. מה זה רלוונטי? אם בסוף עוד תהיה מדינת ישראל והחברה הזאת תתפרק, אז איזה רפורמה תעביר? על איזה מערכת משפט תעביר? איפה תעביר?
השאלה היא האם יש הבנה, שאתה אומר, אתה מייצג את עם ישראל, שבעם ישראל יש אנשים שחושבים אחרת.
ברור שיש, אנחנו עם ישראל, בוא נכל שלושה יהודים יש להם 5 בתי כנסת, מה יש לך ספק?
לא,
ברור שיש פה 1,000 דעות.
לא כל העם חושב אותו דבר, אחרת היית זוכה ל-120 מנדטים בכנסת, ובזה נגמר העניין.
לגמרי, ולכן הדבר
הנכון... אז שיש ויכוח, אז השאלה היא רגע, בסדר, אז בוא נגיד 40% מהעם חושב ככה, 40% חושב אחרת, 20% אין להם דעה. מה עושים כשיש כזה ויכוח? הולכים לבחירות.
תראה, יש פה אירוע שהוא אירוע שהוא פסיכולוגי, מאוד דומה לכלכלה, הרי שבורסה נופלת, או שבנק מתמוטט, ועכשיו מתמוטטים בנקים, זה לא אירוע מספרי או מדעי, זה בסוף אירוע של הלך רוח, ולפעמים, אתה יודע, הפסיכולוגיה משפיעה על הכל. גם פה יש אירוע פסיכולוגי, עכשיו אפשר להתעסק עכשיו מי צודק ומי חכם, וכמה צריך להעביר ברפורמה, ואיך ועד מתי. ואני מאלה שבעד חלקים גדולים מהרפורמה. אבל מה זה קשור עכשיו? אם עכשיו יש כזאת תחושה ברחובות, ואם יש אירוע כל כך דרמטי במדינת ישראל, ואני אומר לך, אני בהתחלה זלזלתי. אמרתי, וואלה, שיחקו אותה באופוזיציה, הרימו פה מחל נושא שלא עניין את אף אחד עד לפני חצי שנה, היית אומר, תצאו על שיטת הסניורטי, או על ודאי מינוי שופטים, אף אחד לא היה מזיז גפרור מהבית שלו, ושיחקו אותה. עכשיו אני לגמרי מודאג, אני אומר לך שאף אחד לא שולט במה שקורה כאן. אני לא רואה שליטה של נתניהו והקואליציה, ואני לא רואה שליטה של האופוזיציה, ולכן זה מאוד מסוכן, ולכן אנחנו יכולים להתפרק. ואני אומר דווקא למאזינים שלך, למגזר החרדי, האירוע הזה הוא חרב פיפיות. יש פה גם ככה רגשות אנטי-חרדיים שצצים, יש פה גם ככה תפוחי אדמה לוהטים, גם ככה תיבת פנדורה שנפתחת ומעלה עוד שאלות מהותיות לגבי מדינת ישראל. והמשימה, אני חושב, של יותר מכולם, של נציגי המפלגות החרדיות, זה להרגיע את הרוחות, לא להעלות אותם. ופה אני חושב יש פער גדול, גדול בהבנה, במשמעות של מה שקורה עכשיו.
אז אני רוצה לשאול אותך, בדיוק נוקח את כל מה שאתה אומר as is, ולשקף לך רגע צד אחר של הסיפור. כולם חרדים מהמציאות, אף אחד לא אוהב את המחלוקת הזו, כולם רוצים שיהיה פה רגוע, שנמצא הסכמות, מכנה משותף, איזה סטטוס קוו, בלי עכשיו להיכנס לפרטי הרפורמה, זה עוד עניין, כי כשנתחיל לפתוח אותה, נתווכח פה על כל סעיף ועל כל דבר. אבל יש פה צד אחר שאומר, והוא זועק את זה, הוא לא זועק את זה ברחובות, הוא לא עושה הפגנות, הוא זועק את זה בבחירות, פעם אחרי פעם אחרי פעם, או בכל מיני דרכים אחרות, הוא אומר רק שנייה, אבל שגם לנו כאב, בצד השני לא קיבלנו אוזן קשבת, זה אחד. ושתיים הם אומרים, רבותיי, נכון, אתם חושבים א', אנחנו חושבים ב', הלכנו לבחירות, את אותם הפגנות, את אותו פחד, את אותו לחץ שהוא מכובד וראוי, ואין כמו המגזר החרדי שיודע לכבד הפגנות על אידיאולוגיה, וכולל לכבד הרבה מאוד דברים שאנשים עושים בשביל אידיאולוגיה. לומר, איפה כל האנרגיות האלה היו ביום הבחירות? איפה, אם אתם בעצם לא מייצגים את רוב הציבור היהודי, ואם אני מנקה רגע לצורך הדיון, חלילה לא פוגע חלילה בכבודו של המגזר הערבי בישראל, שאלו אזרחים שווי זכויות לכל דבר, אבל כשמדברים על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אני לרגע מרשה לעצמי לקחת את המגזר היהודי שחי במדינת ישראל, ואז אתה מקבל 64 מנדטים מול 40 ומשהו מנדטים, ואתה אומר, מה אתם רוצים? נכון, יש בינינו ויכוח על זהויות, על תרבויות, על דרך, מה יותר מה, איך נראית מדינה יהודית. בואו לבחירות ותוכיחו שאתם בעצם מנצחים עם דעתכם.
תקשיב אבי, אתה תופס פה את האנדרדוג הכי גדול בפוליטיקה הישראלית. אני הרי בסוף שייך למה שנקרא ימין הליברלי. אני איש ימין בעמדותיי המדיניות, יותר מכל הליכוד והחרדים ביחד. ואני ליברל מאוד בדת ומדינה, ואתה מכיר את הוויכוח שלי עם המפלגות החרדיות. ואני אומר לך שדווקא מכיוון שאני לא נמצא, אני לא מסכים עם השמאל למרכז בנוגע לעמדות שלהם, גם לא בנושאי המשפטים וגם לא בנושאים אחרים, ואני לא מסכים עם הביביזם, אם תרצה. אבל דווקא בגלל זה אני מסתכל על מה שקורה כאן, ואני רואה את הרפת. אז נניח שאתה צודק. בוא נניח, ואין לי בעיה, דמוקרטית עלה השלטון, הוא גם השלטון שלי, ואין לי בעיה שיעשו שינויים, ואין לי בעיה עם 1001 דברים. בסדר? אבל אתה מסתכל על התוצאה, מבחן התוצאה, יש פה בעיה אמיתית כלכלית. אני אומר לך עכשיו, כמי שנמצא בשוק הפרטי, אני דירקטור כבר בכמה חברות, אני רואה מה קורה בכלכלה. הלוואי וזה לא היה ככה, אבל זה המצב.
אבל אנשים הבריחו את הכסף לארצות הברית, ושם הם חטפו.
מה זה משנה למה? אבל למה אתה מסתכל להסבר? זה המצב, בוא נסתכל מה שיש, לא על ההסבר. תאשים טעוב, הוא יאשים טעוב, ואני אגיד לך למה הם שמו דגלי צפון קוריאה בממשלה הקודמת, והוא יגיד למה הם מושכים השקעות. אחלה, כולם אשמים. בוא נשחק במשחק האשמות הזה. זה המצב הנתון. יש מצב קשה בצבא הגנה לישראל. אנשים ששרתו ומשרתים במילואים, והיום במדינת ישראל רק 1% עושה שירות מילואים, ואני מאוד גאה להיות חלק מה-1% הזה. רק 1% עושה שירות מילואים, אם חצי מהם מרגישים שקר יורק להם בפנים, ושדיסטל קוראת להם נפולת של נמושות, מספיק חצי, ואתה כבר בבעיה ביטחונית רצינית,
אבל,
אמיתית.
אבל בוא, רגע, שנייה. ברשותך, אתה יודע, אני חייב להתפרץ את הדברים, כי אם אנחנו הולכים על 0.5%, אז הציבור הישראל, החרדי בישראל הוא 11%. הוא 10%, הוא 9%.
אז שאלך לעשות מילואים, קדימה.
רגע, אבל הוא הרגיש שאתה כשר התקשורת ירקת לו בפנים. אז בגלל זה מה? נצא עכשיו להפגנות, נקרא לך עכשיו דיקטטור, נאיים עליך, מה בוא?
מה הציבור החרדי עשה? הלך לבגץ, אגב, לא רציתי להעיר לך מקודם, אבל הלך לבגץ שנתן לו סעד, והקפיא את זה, ותראה עכשיו איך המפלגות החרדיות מתבחבשות, היו, הרי הבטיחו שיבטלו את הרפורמה שלי שנייה אחרי שאני הולך. חודשיים וחצי עברו, הם לא
מבטאים כלום. נכון, וכרגע יש דיון לגיטימי, איך צריכות לראות הוועדות האלה.
את אותו דיון
שניסו איתך בהידברות ולא הצליחו לדבר איתך.
עזוב, הם לא באמת, הם יודעים שאני צדקתי והם לא יודעים להגיד את זה בכל. אבל זה לא משנה, לא מעניין אותי עכשיו.
אבל אותי זה כן מעניין, כי אתה לוקח את אותו טיעון, בדיוק את אותו דבר, ואתה אומר יש פה 0.5%. מספיק שיש פה 0.5% ואנחנו צריכים להתייחס אליו.
לא, אני לא אומר לך 0.5% בניית ישראל, אני אומר לך שאחוז אחד בלבד מהישראלים
משרתי מילואים.
א', אני מייחל הרגע שבו כל הציבור החרדי יתגייס לצבא או לשירות לאומי, אני חושב שזה חובה. זה אחד מטבעות הפנדורה
של אנחנו מייחלים שכל ילד יהודי בישראל ידע מי זה רשי. בוא, בסדר, אז כל אחד מייחל למשהו.
אני בעד שכל ילד בישראל ידע מי זה רשי, וכל ילד בישראל ידע מי זה רחל המשורר. גם אני בעד. מה זה משנה עכשיו? נכון לעכשיו, מדינת ישראל נמצאת במצוקה. אפשר לנהל את המשחק האשמות הזה. אני יכול להגיד לך ויכוח שלם, ואגב, אינטליגנטי, כי אנחנו מנהלים שיח רציני ומעמיק, ואני שמח שכך שיח יהודי, פולמוס, על מה יהודי צריך לעשות, ומה זה מלחמת מצווה, והאם צריך להתגייס לצבא לשירות לאומי או לא. בסדר, זה ננהל את זה בהזדמנות אחרת. כרגע,
זה בתנאי שתבוא לבית מדרש, ונפתח ספרים, ונפתח את הרמב״ם, ונלמד, אתה יודע, זה לא לרדיו, ואי אפשר לעשות לפזר סיסמאות. אם אתה רוצה באמת דיון בבית מדרש, דיון עומק, אז בשמחה.
סגרנו, אבי, אנחנו, אתה תקווה איתי בזמן הפרטי, ונעשה את זה, בשמחה. בסדר? אבל אני, אחרי שאמרתי את זה, זה פחות משנה. יש עכשיו אירוע מגה דרמטי. ואין הנהגה, אין איש במקום הזה. ולכן
כי בעיניך הנהגה זה מישהו שבא ואומר נכון שאתם הבוחרים שלי הצבעתם ל-X, אני עושה Y, כי אני מנהיג. אבל לא תמיד יש מנהיג שאומר הלכנו לבחירות, יש פה ויכוח בין זהויות, עזוב את הרפורמה בצד.
אבי, נניח שהוא צודק. בוא רגע, אני לא חושב שהוא צודק. נניח שהוא צודק. אתה יודע, יהודה עמיחי, שזה גם חלק מארון הספרים שלנו, אמר, במקום שבו יש צדק מוחלט לא צומחים פרחים. נניח שהוא צודק, והלכו לבחירות, והכל מותר בבחירות, בסדר.
לא הכל מותר. לא הכל מותר בבחירות.
נניח.
מה שמותר בבחירות זה להכריע כשיש התנגשות בין זהויות, בין השקפות עולם.
אין בעיה, נניח שאתה צודק ב-100% עד הפרט האחרון, ואני מסכים איתך. מה זה משנה אם בסוף נתפרק? אני לא מצליח להבין. אז תגיד, אתה יודע היום
על מה רבו שמעון
יורה ויוחנן מגוש חלב בימי בית שני? אתה יודע על מה רבו שני האחים החשמונאים כשפומפאוס נכנס לארץ? אף אחד לא זוכר על איזה סעיף הם התווכחו.
יועז,
אתה מבין שעכשיו אנחנו בדיון?
אז אני איתך, אני פוחד מהתפרקות בדיוק כמוך, אבל אתה בא ואומר, אני קורא למנהיג, אני קורא למנהיגות שם, בצד ההוא.
מה אני אמרתי? בוא, אני כבר חודשיים אומר להם, תקשיבו, תעצרו הכל, שבו דברו, אפילו תתחמו את זה. מה הייתה הבעיה של ביבי לעמוד, להגיד, תקשיבו, אני עוצר הכל, יושבים עכשיו מדברים עד פסח, אם פסח לא מגיעים למסקנות, אני ממשיך הלאה. כל כך נורא. תגיד, לא היינו יכולים לעשות את זה אחרי פסח? נניח שהוא צודק ב-100%. זה נשמע לך הגיוני שאנחנו רבים עכשיו על המנגנון, האם מקפיאים ואז מדברים או מדברים ואז מקפיאים? נשמע לך הגיוני שנפרקים מדינה על מנגנון?
אז אני שואל אותך, איפה החיות של הצד השני שבא בדיוק גם הוא?
לא יודע.
ותומן את ידו עמוק בצלחת וגורם גם הוא להתפרקות.
אני אומר לך, תקשיב, אני הייתי עד עכשיו שר, עד לפני חודשיים, שנתיים ושמונה חודשים שר. האחריות שלי הייתה על כלל מדינת ישראל, כולל האזרחים החרדים, כולל האזרחים החרדים והערבים, גם כשכעסו עליי. הייתה לי אחריות, ככה הרגשתי. לנתניהו יש אחריות על כלל האזרחים, שקוראים לשמאלנים בוגדים, יש לו אחריות שלא יקראו את זה. כשיש משבר, יש לו אחריות. הוא לא רוצה במשמרת שלו שזה מה שיקרה. ואני אומר לך שגם המפלגות החרדיות, אם הן לא מבינות, אין בצרה הכי גדולה, כי המטוטלת פה תהיה נורא קשה. והמדינה שהיא תתפרק, זה לא יעשה טוב לאף אחד, לא לחרדים. אתה יודע, אני שומע אנשים אומרים, צריך לדעת איך להפסיד. האלה צריכים לדעת איך להפסיד. צריך גם לדעת איך לנצח. אם אתה מנצח ומכניס אצבע עליין לצד השני,
אבל זה מה שקרה כאן, אבל עוד הפעם, המטוטלת זזה, ולפני שנה היא הייתה בצד אחר, של צד שניצח, והכניס אצבע בעין, ועכשיו אותו צד בא ואומר, הצילו, מה איתכם? בואו נדבר, בואו תעצרו.
אתה לא אוהב, אבי, אתה בוורטיגו, לא אומר הצילו, במלחמה, אני רואה פה אנשים מיליטנטים, אתה לא מבין מה קורה פה. אני רואה אנשים מיליטנטים, אני לא אוהב את זה. אני כל קריאה לא להגיע למילואים, אני נלחם בה. כל אמירה להוציא כסף מהארץ, אני נלחם בה בדיוק כמו שנלחמתי בכל התומכי ביבי ששמו דגלי צפון קוריאה. בעיניי זה לא הוציא דיבת הארץ רע, וזה לא הוציא דיבת הארץ רע. אז זה פשוט התאים לביבי ולתומכיו. דגלי צפון קוריאה זה אסון בדיוק כמו להוציא השקעות מהארץ.
אתה יודע מה השאלה הגדולה? אתה יודע מה השאלה הגדולה? וזאת שאלת האמת שאין לאף אחד תשובה. אם מחר נתניהו עומד ומכריז, רבותיי, הרפורמה המשפטית מבוטלת. אין. חוזרים בנו. האם ההפגנות יפסיקו? האם הגל הזה שאתה רואה יעצר?
אתה יודע מה אני מזהה?
לדעתי לא, לדעתך אולי כן, אבל אי אפשר לדעת.
אני לא יודע, אני באמת, תקשיב, אני
במצב, אני חושב שיש פה צד שנכנס כבר, שהצליח להדביק כל כך הרבה אנשים במאבק האישי נגד נתניהו, שזה כבר
הגיע למקום הזה. אני רוצה לתקן אותך, אני הרי רצתי עם מערכת הבחירות והרגו אותי משני הצדדים, האם תשבו עם נתניהו או לא, עם הילד. אני פרשתי מהבחירות האלה, אתה זוכר? כבר לא עמדתי בדבר הזה, אמרתי, עצור, אני הולך, יהיה סבב שישי. אני אומר לך, עכשיו השאלה, אף אחד לא שואל לנתניהו.
גם אם לא היית פורש, זה בסדר, עזוב, אל תחזיר חזור לפוליטיקה.
אני דווקא חושב שאם היה פה עכשיו ימין מתון, אם היה ימין ליברלי, הכל היה נראה אחרת.
אבל הימין מתון התגלה כשמאל, כשמאל רדיקלי, אז אין אותו. זה מה שהציבור בישראל אמר.
אני חושב ששס, תומכי אוסלו, הציבור בישראל, אם הוא קורא למי שתמך באוסלו ימין, אז הוא לא יודע, ואם הוא קורא למי שמחזיר שטח ומשחרר 1,000 מחבלים ימין, אז יש ציבור, זה לא מבין.
כמו אוסלו, זה גם כניבות קצת של ההיסטוריה, אבל בוא לא ניכנס לזה.
אתה יודע מה, אתמול עצרו הריסת בית של מחבל, זה ימין עושה, שאתה רואה שבני זה לא עושה כלום, כבר חודשיים וחצי, אפילו תוכנית עבודה אחת, כל היום מסתובב בתל אביב,
כל היום עסוק עם היועצת המשפטית לממשלה, זה גם סיפור, זה עוד סיפור, אבל כן.
עזוב לנו, כל היום מתעסק בשטויות במקום להחזיר את המשילות, זה פשוט בושה וחרפה. בטח לא ימין, אני גם בעיניי לא ציוני, אבל עזוב, זה עניין אחר. עכשיו השאלה היא לא זאת, עכשיו השאלה, האם אתה ממשיך להתפלפל?
יועז הנדל, אפשר עוד להתווכח, אפשר עוד להתווכח הרבה, יש לי בראש עשרות דוגמאות שאני יכול להביא לך רק מהשנה וחצי האחרונות, איך בדיוק אותם דברים נעשו והכל. וכן, וזה יימשך, אני חושב שהוויכוח פה לא הרפורמה המשפטית, ואולי כן ביבי או לא ביבי עדיין נמצא בסאבטקסט. הוויכוח כרגע זה על הזהות היהודית של המדינה, כמה אנחנו יהודים, כמה אנחנו דמוקרטיים, מי שומר על האיזון הזה.
אני חושב, אתה רוצה לקחת את זה
מקום שבחוז. אין לנו זמן, אין לנו זמן, בוא נכריז על בחירות, נלך אותם לבחירות ונראה מה הרוב חושב, אבל בסדר, עזוב את זה. נגמר זמננו, אבל נדבר שוב בהזדמנות. שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, תודה רבה לך.
תודה לך, אבי.
להתראות, פרסומות.